מהווה ידיים רבתי השיר זה נמסר לזכות אבי מורים ימי מורתי שיחיו על פי תורתו של מרינו ראש הישיבה הגאון הרב רוטנר זצ"ל. כתוב בפסוק בדברים למד ג' ג' אף חובב עמים, רש"י מפרש, גם חיבה יתרה חיבב את השבטים, כל אחד ואחד קראו עם, וגם פסוק עמים הר יקראו, רש"י מפרש הכוונה לשבטים. אז אנחנו צריכים לבאר טעם קריאת השבטים בשם עמים, ועוד למה דווקא בברכות משה מופיע שם זה. בברכות משה ליוסף רש"י מביא כלל שכל ברכותיו של משה מעין ברכותיו של יעקב. אנחנו רוצים להבין מה המהלך בזה. המפתח גנוז בכתוב בספר מלכים בעניין הקרבת אליהו בהר הכרמל, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. מהו ההמשך בכתוב, הקשר ברצף של הפסוק בין הקמת המזבח, שהוא הקים מזבח, לקריאת שם ישראל? ונאמר שם מפרשים שהכוונה היא שבשעה שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב ישראל, באותו מעמד נאמר גוי וכהר גויים יהיה ממכה, ושם רש"י מפרש שעתידים בניך להקריב בשעת איסור במות כגויים בימי אליהו, וזה מה שמקשר בין בניין המזבח בשעה זו עם קריאת שם ישראל. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל, הנה יש לנו מזבח אשר הדבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך, כי שם כשיעקב בנה את המזבח כשהקדוש ברוך הוא קרא שם לקרא ליעקב ישראל, באותו מעמד נאמר גוי וקהל גויים יהיה ממכה, והכוונה שעתידים בניך בניו להקריב בשעת איסור הבמות כמו גויים בימי אליהו. אז אנחנו רוצים להבין מה תוכן הקשר הזה בין בניין המזבח וקריאת שם ישראל. אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב ישראל, הוא רמז לו שגוי קרא גויים יהיה ממכה, שהעתידים בניך להקריב בשעת איסור במות כגויים ימי אליהו, אבל אנחנו רוצים להבין את תוכן הקשר בין קריאת שם ישראל לבין המזבח. והעניין יתבאר על פי דברי חז"ל שלעתיד לבוא יקבלו גרים נחלה בארץ ישראל, ראי יחזקאל ממזיין חפפת חפקימו וקוהלת רבה א', גרים יקבלו נחלה בארץ ישראל. ובדרך כלל כל דבר המיוחד לתקופת העתיד לבוא פרשו שהוא בא כתיקון על קלקול של היום. מהו הקלקול כאן? שיתוקן על ידי קבלת גרים נחלה לעתיד לבוא. ונקדים מה שעמד הרמב"ן על הדרך שבין הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ובין שאר פסוקי התורה. בעוד שבדרך כלל מצווה משה את בני ישראל בלשון נוכח ואהבת את השם אלוקיך, וכן בכל הפרשיות בכתוב שמע ישראל כולל משה את עצמו עם שאר בני ישראל ואומר אלוקינו שלנו, ואנחנו נבוא להסביר עניין זה לפי ערכנו. הפסוק הראשון של קריאת שמע מכריז היום השם אחד קשה, שהרי ידיעה זו ששם אחד מיוחדת היא לאחרית הימים, כמו שכתוב ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד ביום ההוא. אמרה פסחים מפורסם ששאלו עתו עידנה עליו אחד ומה היום השם לא אחד, מה זה לעתיד? אלא דעידנה ישנן שתי ברכות, יש טוב ומיטיב ויש דיין האמת, לעתיד לבוא כולו הטוב והמיטיב. זו היה הנהגה למעשה של הגילוי שהשם אחד שיתגלה רק ביום ההוא. אמנם סגנון זה לדבר על העתיד לבוא כעל הווה אפשר הוא רק על ידי זה שמשה כולל עצמו איתנו בכתוב זה השם אלוקינו, ותם הדבר שידיעה זו של השם אחד בהכרתה מלאה תתקיים רק לעתיד לבוא, הוא משום שאין החושים שלנו יכולים להשתוות להכרה שבשכל, ביידיש, נח צו הלטן. החושים שלנו לא יכולים להשתוות להכרה שבשכל. לכן, אפילו שיודעים אנחנו, מכוח האמונה שהשם אחד, בכל זאת, החוש אינו משתווה עם האמונה הזאת, ורואה לפניו שני קווים, בשורות טובות ושמועות רעות, ונשאר תמיד פער בין הידיעה ובין החוש, ומטעם זה לא ניתן לבטא אמונה זו בברכה בעולם הזה. אולם בשעה שמשה רבנו, שהוא הדעת של כלל ישראל, כולל עצמו עם גוף בני ישראל, אז השכל והגוף עולים בד ובד. בדרגה זו שמשה נכלל עם בני ישראל, הגילוי של השם אחד מתקיים בהווה. כל ההבדלים בין היום הזה ליום ההוא בנויים על יסוד הפער אשר בין הדת והחוש ביום הזה, ובדולו זה של הפער לעתיד לבוא. עוד דוגמה לכך, אברהם נקרא אב המון גויים, יכולים גרים להתייחס אחריו ולהתחשב כזרו, או להיחשב כזרו. הרי של אברהם ישנם שני סוגי בנים, בנים בגוף, בני אברהם יצחק ויעקב, בנים בדעת, שהם אגרים, שאפילו שאינם בניו בגוף, בכל זאת מתייחסים אחריו. בני הבנים בדעת ניתנים לו מכוח משה רבינו, שכל גר צריך לעבור דרך משפט בבית דין, מה שכתוב ביבמות מבבות בית, וכל בית דין, בכוח משה, ובמקומו הוא עומד, משה רוצה לקרב גם את אלו הבנים גרים לקראת האבות, בכדי שלא יהיה פירוד בין בנים בטבע לבנים בשכל. ודווקא בנקודה זו במאמר מוסגר, קרא המכשול עם הערב רב, עד כדי כך שנקרו בשם עמך. עמך ולא עמי, מן הפר בין בנים בטבע לבנים בדעת, נוצרה מציאות של ערב רב. בכל זאת יש כאן פער, שרק בני יעקב בגוף, 12 שפטים, לא אוכלים נחלה בארץ ולא גרים, אבל לעתיד לבוא ינחלו גם גרים בארץ ישראל. היינו, שהפירוד הזה בין בנים בטבע לבנים בדעת יתבטל, והוא מקום התיקון. המחיצה בין חוש ודעת מתבטלת לעתיד לבוא, כלשון הכתוב, ומלא הארץ דעה את השם. אף החוש יתמלא דעת, ולא כהיום שאין הגוף מלא ממה שהדעת מכירה ותופסת, ולא עוד, אלא שנאמר שלעתיד לבוא יקבלו הגרים נחלה בתוך אותו שבט שהם שם. כלומר, אפילו הגרים שבנים מכוח משה יצטרפו למהלך של שבטים, שזה דווקא בבני יעקב. היינו, יש כאן ביטול המחיצה בין בנים בגוף לבנים בדעת. עכשיו נסביר דברי הרמב"ן באיסור בניין מצבה בדברים תזיין חפבט, שפרשו חזר עכשיו שהייתה אהובה בני בימי אבות, סנועה היא בימי הבנים. ונשאלה השאלה ברמב"ן על מה שאמרו שאבות קימו את כל תורה קולת שלא נתנה בוודאי גם לבניהם ציוו. אם כן, איך הקים משה 12 מצבה בפרשת משפטים? זה סנוי. ומדברי הרמב"ן מש, משתירות של אהובה בני אבות עונה גם על השאלה הזו של בניין המצבה על ידי משה. מהו פירוש של הדברים האלו? בכדי להבין מהלך זה יש להקדים הסבר למה חל שינוי ביחס למצבה במעבר שבין אבות לבנים דווקא. בימי אבות אהובה, ובימי הבנים סנועה. האיסור מצבה הוא מצד חוק לעבודה זרה, הגדרת מצבה שעשויה מאבן אחת, בניגוד למזבח שעשוי מריבוי אבנים. והחוק לעבודה זרה במצבה היא במה שאנשי עבודה זרה היו כולם מתרכזים סביבה, סביב הבמה. יוצא לנו שבתקופת האבות, ואין אבות אלה יחידים, לא היה מקום לשום מצבה כחוק עבודה זרה, שעדיין אין אצל ישראל קהל לתרכז סביבה. דוגמת עבודתה אצל אנשי עבודה זרה. אמנם אחרי שנעשו לשבטים ונקראו כלל, אז יש שם ציבור בכלל ישראל, ומאז נעשתה המצבה סנועה. וממתי נעשה כלל וציבור אצל ישראל? משה שנאמר להם, כל אלה שבטי ישראל 12, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. רש"י מפרש, יכול שלא כללן כולן, כולם בכל הברכות. תמוד לא אמר, ברך אותם. היינו שעד אז היו הבנים לחוד, כל אחד לעצמו. אבל משעה היא והלאה, יונקים מהם השבטים זה מזה, וכל אחד נכלל בברכת חברו, והוא בעצם הגדרת מונח שבט. ענף מאילן. כשם שבאילן יונקים כל ענפים זה מזה, כך גם בשבטי ישראל. בחינה זו, של התקללותם לתוך הכלל, ולתוך כלל אחד, מוצאים אנחנו בלשון תפילת מוסף בראש חודש. כפרה לכל תודותם. ולא כבר כתב הטור ש12 שבטים הם כנגד 12, ש12 חודשים כנגד 12 שבטים. בראש כל חודש מביאים כפרה כנגד שבט אחד, ובאמת היא המקום לומר שקורבן מוסף ראש חודש יהיה נקרב כל חודש עדי שבט אחר. ואנו מאותו שבט שהחודש הוא כנגדו. ומה שקורבן מוסף למעשה הוא של כל ישראל, הוא מבחינת ינקי מהדדי, יונקים אחד מהשני של השבטים. עד שהחשבון מתפשט לכל השבטים יחד. אבל צריך לדעת שאף על פי שהשבטים נעשו לכלל אחיד, משעה זו שנתברכו מיעקב אביהם וכולם ינקי מהדדי, יונקים אחד מהשני, בכל זאת נשארת בחינה אחת שכל שבט עדיין נחשבת כיחידה ותופס מקום דווקא לעצמו. והוא הבחינה של גמירי דלא קל השבטה. בבבא בתרא קט"ו עמוד ב'. שם שנתנה הבטחה של נצחיות לכלל ישראל בתורת כלל, כך ניתנה הבטחה במיוחד של נצחיות לכל שבט ושבט. וכאן הוא המקום להבין בעניין המצבה על ידי משה. כל עניין של נצחיות ישראל צריך להיות מקושר עם עניין התורה. ואין נצחיות בלי תורה, לכן. בשעת כריתות ברית התורה הקים משה 12 מצבות. כלומר, מצד מדרגת התורה מסתעפת הבחינה של שבטים כיחידים, גמירי דלא קל השבטה. יש לנו מסורת שאין שבט שקלה, שנגמר. בבחינת נצחיות זאת, אין כאן המהלך של ינקי מהדדי, כאן הוא המקום. הקלטת או קליטת היחידות של הנצחיות של כל שבט לחוד. ובכדי להבליט כוחה של תורה להזרים נצחיות לכל שבט ושבט, עשה משה מצבה דווקא בעת ההיא, שלו המצבה נעשה צנועה רק מזמן שהשבטים נעשו לכלל. אבל מבחינה שבני ישראל כיחידים, דוגמת תקופת האבות, אין כפידה במצבה. ושוב נוהב גם מהלך של אהובה, בו ברגע ששולט אור של שבטים כיחידים, ברגע זה נמדד בניין מצבה באותה אמת המידה של אהובה בימי אבות. ובזה מובן מה שבלשון חז"ל, בלשון הרמב"ן, נראה שהתירוץ של אהובה בימי אבות כולל תירוץ לקושי זה של בניין מצבה על ידי משה. אף שמשה חי בתקופה שכבר שנועה מצבה בימי הבנים, בכל זאת בשעה זו אין השבטים נידונים באספקלריה של כלל. ובאמת עשה משה 12 מצבות, מצבה לכל שבט לחוד, כמר כתוב 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. ולפי הסוד הזה מתבר לנו אותו כתוב סתום בספר מלכים, ויקח אליהו וכו', 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. כאן הייתה כל העבודה של בניין המזבח, מעשה של הבדלה ובהפרשה מעבודה זרה, שהרי בעצם היה אסור לאליהו להקים מזבח להקריב שם מצד איסור שחוטי חוץ, אלא מצד שיש כוח ביד נביא לעקור דבר מן התורה לשעה למגדר מילטה, כמו שכתוב בסנהדרין פ"ט עמוד ב', הקים את המזבח. ועל המגדר מילטה כאן הייתה הבדלה מעבודה זרה, ולכן בחר אליהו בפעולה שהיא בניגוד גמור לעבודה זרה, והיינו בניין מזבח. שהרי המצבה היא סנועה משנעשה חוק לעבודה זרה, ועוד אלא שהקים מזבח של 12 אבנים על מספר שבטי ישראל, שהרי היה דבר השם אליו ישראל יהיה שמך. כלומר שמספר 12 שבטים ודרגתם דיינקי מהדדי מקושר הוא דווקא עם שם ישראל. אחרי ברכות יעקב נאמר כל אלה שבטי ישראל 12, אם כן מדרגת ינקי מהדדי משתייכת לשם ישראל. שם זה נקרא בו יעקב אבינו, וגם נקרא בו כל ציבור ישראל ביחד. וחוזרים אנו בזה על התחלת הדברים. משה מקרב בנים לקראת אבות בכוח הדעת שבו, ורצינו לבטל כל מחיצה שבין בנים בדעת לבנים בגוף. זהו הפירוש במה שברכותיו של משה מעין ברכות יעקב, כמו שאמרו חז"ל שיעקב סיים ברכותיו בבזות, ומשם התחיל משה וזאת הברכה. ומפורש מצינו קשר זה בין משה ויעקב. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. משה רוצה לקרב את הבנים אל האבות. רמב"ן אומר שקהילת יעקב באה לרמז על גרים שנספחו עליהם, ותהיה התורה לעולם מורשה ליעקב ולכל הנקלים עליו. זוהי התקרבות של הבנים בדעת לבנים בגוף של יעקב. הנה כל זה בעניין השבטים נתגלה בשעת ברכת יעקב, שאז נאמר עליהם כל אלה שבטי ישראל 12. יעקב בירך גם את השבטים, כל אחד לעצמו, ובסוף כלל אותם ביחד. משה שרוצה להידמות לברכות יעקב, גם כן רוצה לברך את השבטים כל אחד לחוד, ולבסוף לכלול אותם ביחד. אבל איך יציין שמברך את השבטים לחוד ולא בתור כלל? וזה שקורא לשבטים בשם עמים. כל שבט הוא עם לבדו, עם הבטחה שלו על קיומו שלו. אם כן, ההגדרה של שבטים בתור עמים היא שבא לציין השבט מצד היותו לבד ולא בבחינת התקללות יחד. ודווקא בבזות הברכה מופיע הכינוי הזה עמים, משום שכל ברכותיו של משה מעין ברכותיו של יעקב. ואיפה הוא כלל אותם משה ביחד בסוף? רש"י מפרש, אשריך ישראל. לאחר שפירט להם הברכות אמר להם, מה לי לפרוט לכם, כלל הדבר הכל שלכם. וכולם יחד נושאים ומתברכים בכל הברכות. אז אנחנו ראינו דברים נפלאים, שהשבטים, קודם כל שבט הוא יחידה בפני עצמה. רואים את זה גם אצל ברכות יעקב, כל אחד מתברך לבד, אחר כך הוא כולל אותם ביחד. וגם בברכות משה, קודם כל יש עמים, כל שבט הוא עם בפני עצמו. גמירי דלא קל השיפטה, ומצד שני הם כולם ביחד, אשריך ישראל, שכולם מתברכים ביחד בכל הברכות. כמו שאומר רש"י, לאחר שפירט להם הברכות אמר להם, מה לי לפרוט לכם, כלל הדבר הכל שלכם. אנחנו מבינים גם על פי השיעור הזה את המעשה עם אליהו, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. זו עבודה של בניין המזבח, שהוא מעשה של הבדלה והפרשה מעבודה זרה, כי אסור לו להקים מזבח, אסור שחוטי חוץ. אבל יש כוח מן הביד נביא לעקור דבר מן התורה למגדר מילתא. למגדר מילתא הייתה הבדלה מעבודה זרה, במעמד הזה הוא רוצה להבדיל אותה מעבודה זרה, ולכן בחר בפעולה שבניגוד גמור לעבודה זרה, בניין מזבח. כי המצבה היא סנועה משנעשה חוק לעבודה זרה, אז הוא רוצה דווקא מזבח. ולא יודע לשקים מזבח של 12 אבנים, מספר שבטי ישראל, אשר היה דבר השם אליו ישראל יהיה שמך, כלומר מספר 12 שבטים, והדרגה שלהם שהם יונקים אחד מהשני, וזה מקושר דווקא עם שם ישראל, כי הם כולם מחוברים. זה השם של יעקב אבינו וגם השם של כל כלל ישראל ביחד. כל חודש אנחנו אומרים כפרה לכל תודותם, 12 חודשים, 12 שבטים, אבל יש מוסף, אבל כל מוסף כולל את כולם גם כן. נכון שזה נגד אותו שבט של אותו חודש, אבל בסופו של דבר זה כולל את כולם, כי כל הברכות מתאחדות לאחד, לאחת. הבנו גם למה משה רבנו יכול להקים דווקא מצבה, וזה קשור לאהובה במאהבות. כי אם יש לנו שם ציבור, אז המצבה שנועה. כי מצבה הוא חוק לעבודה זרה, שיש אבן אחד, אבן אחת, ואנשי עבודה זרה היו מתרכזים סביבה, סביבה במה. אז בתקופת אבות לא היה מקום לעשור מצבה, שאין לנו קהל להתרכז סביבה. רק אחר כך יש קהל. משה רבנו מעמיד מצבות להראות את ה-12 מצבות, להראות שכל שבט הוא יחידה בפני עצמה, הם עדיין לא כלל. זה המקום שמשה רבנו רצה לברך אותם כל אחד בנפרד, כי למרות שהם נעשו לכלל אחיד משל זו שנתברכו מיעקב אביהם וכולם ינקי הדדי, נשארת בחינה אחת שכל שבט עדיין נחשב כיחידה ותופס מקום דווקא לעצמו. גמירה ללא קל השיפטה, שההבטחה שכל שבט יהיה נצחי. אז משה רבנו הקים מצבה שכל שבט יהיה נצחי, ולכן זה קשור לכל שבט. אין עם, מכיוון שאין עם, אין כל הכלל ביחד, אז פה המצבה מותרת. אבל כשאנחנו נחשבים לכלל, בדרך כלל אחרי הברכות של יעקב לשאר עניינים, ודאי המצבה אסורה. למדנו גם שההבדלים של היום הזה והיום ההוא, כל ההבדלים בנויים על יסוד הפער אשר בין הדעת והחוש ביום הזה. יש מצד אחד חוש, יש מצד שני דעת. אנחנו לא מרגישים היום, אנחנו יודעים בדעת אבל לא מרגישים את העתיד לבוא. רק לעתיד לבוא יתבטל הפער, יתבטל. ואז החוש והדעת יתאחדו לאחד ונבין שהכל בשורות טובות. הדברים היו נפלאים ביותר, ובעזרת השם אנחנו נקווה לחזור לשנות פרק זה, יש בו הרבה פנינים ומרגליות. שלום שלום אהובה ידידיי מרבותיי.